בפרק היום אני רוצה לדבר על נושא שנקרא אמונות והשקפות, ובעצם כל התפיסות שיש לנו כלפי החיים האלה בכללי הערכים שלנו. עכשיו, אני לא רוצה לדבר ספציפית על איזה ערכים, איזה אמונות, איזה תפיסות, ממש בכללי על למה אנחנו מאמינים במה שאנחנו מאמינים, למה אנשים אחרים מאמינים במה שהם מאמינים, איך הדברים האלה מתקשרים, כלומר, איך אנחנו מסתכלים על מה שאנשים אחרים מאמינים, ולמה זה יכול ממש לעזור לנו והפוך אותנו הרבה יותר חכמים, אם נבין שכל מה שחשבנו שאנחנו יודעים, יכול להיות שהכל חרטה. אז על כל הדברים האלה נדבר בפרק 12, דעתי, בפודקאסט שנקרא הימנון לעולם טוב יותר. טוב, אז מתחילת האנושות המורכבת שלנו, לכל אחד וגם דרך הדורות, התפתחו לנו הרבה מאוד אמונות ותפיסות וערכים שיש לנו לגבי החיים, לגבי מה נכון, לגבי מה לא נכון, מה טוב, מה רע. אצל כל אחד זה שונה. עכשיו, הדרך שאנחנו מקבלים את הערכים האלה, זה מהסביבה החיצונית שלנו. כלומר, אפשר גם להגיד, חלק אנשים יגידו שזה ב-DNA, ואולי גם יש דברים שעוברים ב-DNA, אבל רוב ההתפתחות והגיבוש הזה של הערכים שיש לנו קורה כשאנחנו נולדים ובהתאם לסביבה שאנחנו נולדים אליה. כלומר, לפי מה שההורים שלנו אומרים לנו, ואחרי זה מה שהחברים וההורים והמורים ואנשים בחדשות ואנשים בטלוויזיה וכל הסביבה החיצונית שלנו אומרת לנו. עכשיו, נכון, אנחנו כביכול בוחרים במה להאמין ובמה לא, אנחנו יכולים לבחור מכל התפיסות מה נכון לנו, אבל בגדול זה מאוד מאוד תלוי בסביבה שלנו, כי כמה הערכים שהסביבה שלנו נותנת לנו, מהם אנחנו יכולים לבחור. יכול להיות שיש בה ערכים שהם מסוג מאוד ספציפי, ואז יש לנו את הערכים האלה לבחור בהם, וסביר להניח שלא נבחר ערכים שהם שונים לגמרי. עכשיו, בכל מקום בעולם זה שונה. אז למה הנושא הזה כל כך מעניין? כמה סיבות? הראשונה, שזה גורם לאחד הנושאים שגורמים להכיר בקונפליקטים ואפילו מלחמות, כאילו איך שאנחנו לוקחים את זה, זה שלנו יש השקפה מסוימת ומישהו אחר יש השקפה אחרת על העולם, זה אחד הדברים שגורמים להכיר בריבים, גם בין יחידים וגם בין עמים. אני לא רוצה להיכנס למלחמות בפרק הזה, אבל הפואנטה שזה יוצר המון המון קונפליקטים, כי אנחנו מאוד מבוצרים בתוך העמדה שלנו וחושבים שמישהו אחר טועה. שתחשבו שבכל מקום בעולם, העולם הוא כל כך גדול, בכל מקום בעולם, הסט הערכים שילד או שנולד לתוך חברה מסוימת, יכול לבחור ממנו מאוד מוגבל. כלומר, בכל מקום מלמדים דברים שונים לגמרי. יש שבטים באפריקה, אתם מכירים את הסרטונים האלה של אפריקנים כאלה שרוקדים עם קבר, שאצלנו זה כבדיחה בטיק טוק ובאינסטגרם ושתות כאלה, אבל אצלם זה לא בדיחה, אצלם יש באמת שבטים באפריקה, ראיתי את הסדרה פעם בנשת ג'וגרפיק, יש מקומות שהתרבות שם זה לקחת הלוויה ולחגוג אותה. אצלנו הלוויה זה הדבר הכי עצוב בעולם. אצלם הלוויה הם חוגגים הלוויה, כלומר הם מסתכלים על מוות שונה מאצלנו, הם חונכו להסתכל על מוות בצורה שונה. כשהם רואים מוות, כשחיים של מישהו שם נגמרים, הם לא בוכים על זה שהוא כבר לא יהיה איתם, אלא הם בוחרים לסמוך על הזמן שהיה, כלומר, ממש מסיבה, כמו מסיבת סיום לחיים של מישהו, הוקרה תודה על הזמן שהיה להם איתו. זה היה גם גישה שאני מאוד מסכים איתה. כלומר, בכל מקום בעולם אנחנו מחונכים, אנשים מחונכים בצורה שונה לגמרי. עכשיו, למה זה יוצר קונפליקטים ולמה זה יוצר בעיות? כי אנחנו גם מחונכים לחשוב שאנחנו המרכז של העולם, ושהדעה שלנו, מה שניתן לנו, הבחירה שלנו לבחור בסט אמונות והערכים שלנו, זה בהכרח הבחירה הנכונה, וכל שאר הבחירות ששאר האנשים עשו ברחבי העולם, זה לא הבחירה הנכונה. ובגלל שאני מרכז היקום, אז מן הסתם אני צודק, וכל שאר האנשים טועים. יש איזשהו משפט שמותח ביקורת על דתות, ואומר שיש בערך 100 דתות בעולם, וכל דת, כל אחת מ-100 הדתות האלה, בטוחה שיש דת אחת שהיא נכונה, ו-99 דתות שהן לא נכונות. כלומר, כל אחד מ-100 הדתות האלה חושב שהם צודקים, וכל השאר טועים. עכשיו, אני מנסה להבין את הקטע הזה, פשוט דת זה דוגמה מאוד טובה, אני מנסה להבין את הקטע הזה בצורה רציונלית אפילו. מאיפה יש לנו את המושג הזה? מאיפה יש לנו את השחצנות לחשוב שאנחנו צודקים וכל השאר טועים? כלומר, כל אחד אומר, אני בטוח זה שצודק, אני בטוח זה שצודק, וכל השאר בטוח טועים. אבל מאיפה אתה יודע? האם אתה הלכת לנסות להיות בכל אחת מהדתות האחרות? האם הלכת לנסות להיות בדת אחת אחרת, ולנסות באמת להבין האם הם טועים ואתה צודק ומה ההבדלים? אתם מבינים מאיפה יש לנו את הזכות הזאת בכלל להיות כל כך בטוחים שאנחנו צודקים וכל השאר טועים? וברגע שיש לך 100 אנשים שכל אחד חושב שהוא צודק, כל אחד בטוח, סליחה, לא חושב, בטוח שהוא צודק וכל השאר טועים, אז גם לצדק ולטעות זה מאבד את המשמעות. כלומר, אף אחד לא צודק, כי כל אחד, אתה יודע, למי אתה מאמין? אתה יכול להאמין לכל אחד מהמאה אנשים האלה, כל אחד בטוח באותה מידה שהוא צודק. אז במקום להתבצר בעמדה הזאת, שגם יוצר כאילו, העמדה הזאת יוצרת המון אטימות והמון קונפליקטים כלפי אנשים אחרים, כלפי הסביבה, כלפי דתות אחרות, זה אחד הגורמים העיקריים, כמו שאמרתי, מלחמות, להסתכל מלמעלה על הסיטואציה הזאת יכול להביא לנו הרבה יותר תובנות. אני לא מדבר עכשיו על כל המלחמות הדברים האלה, בואו ננסה לקשר את זה להיות פרקטיים, לקשר את זה החיים שלנו, כל הדעות השונות שיש לנו יחסית לדעות שונות שיש לאנשים אחרים. להסתכל על כל ההשקפות והעמדות מלמעלה יכול לגרום לנו לכמה דברים. דבר ראשון, לא לשפוט. כלומר, אם מישהו מאמין במשהו שאתה לא מאמין בו, אין סיבה שתשפוט אותו, אין לך מה לשפוט אותו, הוא לא בן אדם פחות טוב ממך, הוא חונך במקום אחר. נכון, אנחנו לא צריכים לתת לגיטימציה לכל החינוכים, נקרא זה שהיו, לכל הערכים. אם מישהו חונך לרצוח, מן הסתם נשים אותו בכלא, ואולי אפילו נהרוג אותו אם צריך להגן על עצמנו. זה לא אומר לתת לגיטימציה, זה אומר לא לשפוט. לא לחשוב שהבן אדם זה פחות טוב ממך, כי הוא פשוט גדל במקום אחר, ואין לנו מושג איך אנחנו היינו, אם אנחנו היינו גודלים במקומו. אז זה הדבר הראשון, לא לשפוט. דבר שני, בואו ננסה שנייה להיכנס באיזה גישה אפשר להסתכל על זה, באיזה צורה אפשר להסתכל על כל הנושא הזה, כדי להבין מי באמת צודק. עכשיו, ברור שלא בכל הדברים יש אמת מוחלטת, ויש דברים שזה בסדר שיש דעות שונות והשקפות שונות, אבל כן אני חושב שיש חוקים אוניברסליים, נדבר על זה גם בהמשך הפרק, ויש דברים שפשוט יש עליהם הסכמה כללית, יש דברים שיותר קרובים לאמת אוניברסלית שתקפה לכלל העולם, ולא שרק שורה לדעות שונות. הרבה פעמים דעות שונות זה בסדר, אבל בואו שנייה נדבר על זה, איך אתה יודע שאתה כן זה שצודק, באיזשהו מידה, לדעתי כמובן, יכול להיות שגם זה אין את השכל, אבל בואו נדבר על זה. יש את משל המערה של אפלטון, פילוסוף יווני, אני אספר עליו ממש בקצרה. משל המערה מספר על משל של אנשים שנולדו לתוך מערה, ומהרגע שהם נולדו, הם בואים בתוך איזשהו קיר כזה. עכשיו, על הקיר יש דמויות שהן בעצם צללים, כלומר מאחוריהם יש מדורה, הם נולדו, מסתכלים בישיבה מזרחית, עם פנים לקיר בתוך מערה, מאחוריהם יש מדורה, שמעל המדורה, כאילו מלפני המדורה, סליחה, יש כל מיני צלליות כאלה, שיש דמויות והמדורה גורמת לזה, שיהיה צלליות על הקיר שמסתכלים עליו, בעזרת דמויות, אני לא אסבר אתכם על זה, בעיקרון פשוט חבורה של אנשים שמסתכלים על צלליות בתוך מערה. כלומר, הם לא מסתכלים על המציאות, הם פשוט נולדו לתוך מערה, הם מסתכלים על דמויות, שזה בעצם צל, וזה מה שהם חושבים שהמציאות. ואז איזשהו מישהו, והם כל החיים שלהם קשורים בהזיקים, ואז איזשהו מישהו הצליח לצאת מהמערה אל האור, אל העולם האמיתי. עכשיו, בסיטואציה הזאת, זה בכוונה ככה, מן הסתם הבן אדם שיצא מהמערה צודק. כלומר, הוא הגיע לאיזשהו אמת מוחלטת. זה לא עניין של דעה, זה עניין של עובדות. הוא צודק, הוא יצא החוצה מהמערה, וכולם גם צריכים לצאת מהמערה, נכון? זה הדבר מן הסתם הגיוני לעשות. עכשיו, בסיפור, הוא חוזר למערה ומגיע לכל החברים שלו, ואומר להם, חבר'ה, מצאתי דרך החוצה, כי אתם כל החיים שלכם 20 שנה באיתם על קיר בתוך מערה, יש את העולם האמיתי, בוא נצא אליו. והם אומרים לו, לפי הסיפור, כאילו, לא, אתה משוגע, תעוף מפה. וזה בדיוק בא להבהיר את הבעיה הזאת, שאנחנו כל כך בטוחים בזה שאנחנו צודקים. עכשיו, הבעיה היא לא רק שאנחנו חושבים שאנחנו צודקים, הבעיה היא שחצנות. אנחנו בטוחים שאנחנו צודקים. כלומר, אנחנו בטוחים שאנחנו, כל החיים שלנו מסתכלים על איזה מערה, ואנחנו בטוחים שאין דרך יציאה, אנחנו בטוחים שפשוט זה המציאות שלנו, ושזה המציאות היחידה, ושכל מי שאומר אחרת, מבלבל את המוח. וזה יוצר את כל הבעיות, כי אנחנו נהיים אטומים לגישות חדשות, להשקפות חדשות, שאנחנו ילדים, זה לא ככה. ובאיזשהו גיל אנחנו מתחילים לעצב הכל ונהיים אטומים להשקפות חדשות, לדעות, לכל דבר שאנחנו לא מאמינים בו, אנחנו נהיים אטומים אליו. ולא רק שזה הופך אותנו להרבה פחות חכמים, כי אנחנו נחשפים לפחות דברים, זה גם יוצר, כמו שאמרתי, המון קונפליקטים עם אנשים אחרים מיותרים, וזה בכללי גישה לא טובה לחיים, זה גישה לא אינטליגנטית, כי אנחנו מפספסים, אנחנו בעצם מפסיקים ללמוד באיזשהו מקום. ברגע שאתה נהיה מקובע, אתה מפסיק ללמוד. אז מה עושים עם זה? מה עושים עם זה בגדול? בגדול מה שעושים עם זה, זה נשמע פשוט, זה לא, אבל זה לא באמת פשוט לעשות, זה רק נשמע פשוט, מפסיקים להניח שאנחנו צודקים. שיש איזשהו הבדל, שיש מישהו אחר שאומר משהו אחר, אנחנו לא מניחים שמה שאנחנו אומרים זה בהכרח נכון, לפחות לא בהתחלה. כלומר, אנחנו מניחים שאנחנו לא יודעים. זה צריך להיות ההנחת המוצא, הנחת יסוד, שמה שלימדו אותנו לא בהכרח נכון. זה מה קראתי הפרק הזה, לדעת, זה לדעת שאתה לא יודע. כי יש אמירה בודיסטית מאוד מפורסמת שאומרת, לדעת, באמת לדעת, זה לדעת שאתה לא יודע. כלומר, לא להניח שאתה צודק. וזה גם מתקשר לסיפור הזן המפורסם על תלמיד שלמד באינסוף מקדשים, קרא כמעט את כל הספרות של הזן, ואז הוא מגיע לאיזשהו מאסטר ואומר לו, מאסטר, אני הייתי בכל המקדשים, הייתי בהכל, למדתי הכל, אני לא מבין איך להגיע להערה, תלמד אותי, אני יודע את כל החומר, מה עוד אני צריך לעשות. ואז מה שהמאסטר עושה, הוא לוקח כוס קפה, כוס תה, ומתחיל לשפוך אליה תה, ממשיך, אתה יודע, אנחנו מכירים את הסיפור, שופך תה גם אחרי שהוא נוזל מהקצוות שלו, ואז הוא אומר לו, הנה, תראה, זה אתה. אתה חושב שאתה יודע. זה בדיוק למה אתה לא יודע. כי הכוס שלך מלאה, אי אפשר ללמד אותך עוד שום דבר, אי אפשר להראות לך גישות חדשות, כי אתה בטוח שאתה יודע. אז תרוקן את הכוס שלך, וככה תהפוך לחכם, כי זה ישמע פרדוקסלי, אבל אם אתה חושב שאתה יודע, אז אתה לא יודע, אם אתה יודע שאתה לא יודע, אז אתה בעצם יודע. אבל זה לא שאתה באמת יודע, אתה פשוט פתוח יותר לגישות אחרות, וזה למה הגישה שלך תהיה יותר מבוססת. עכשיו, מישהו שבטוח שהוא צודק, לא יסיט את המבט שלו בחיים לעבר האור, ואפילו יקום וינסה לחפש את האור שאולי יש או אולי אין בקצה המנהרה. למה? כי הוא בטוח שהוא צודק, הוא בטוח שהוא יצא מהמנהרה, ובאור שהוא בטוח שהוא לא, שאין דבר כזה מערה, אז הוא אפילו לא ילך, אפילו לא יסיט את המבט שלו, הוא לא יקשיב לאף אחד שאומר לו, אחי, אתה נמצא בתוך מערה, בוא תיתן לי להראות לך משהו אחר. עכשיו, למה זה ככה? אפשר להגיד גם כי כל אחד חושב שהוא יצא מהמערה. כמו שאמרנו קודם, כל טמבל יכול לבוא ולהגיד, היי, יצאתי מהמנהרה, בוא תקשיבו, יש לי דרך יציאה. אתם יודעים, גם כל הדתות, כולם חושבות שהם יצאו מהמנהרה, גם האסלאם חושבים שהם יצאו מהמנהרה, ושכל השאר תקועים בתוך המערה, זה נכון. אבל הנה ההבדל הדק, וזה ההבדל החשוב, זה ההבדל הקריטי. איך אתה יודע שאתה באמת יצאת מהמערה? אם אתה מסוגל להסיט את המבט שלך, אם אתה לא מניח שאתה כבר בחוץ, אם אתה יודע שאולי הבן אדם שאמר את זה צודק, אם אתה מוכן להקשיב לו, זה בדיוק ההבדל. עכשיו, נכון, יכול להיות שאתה תלך איתו ובסוף הוא סתם מדבר שטויות, אבל יכול להיות שהוא גם יראה לך איזושהי תפיסה שאתה פתאום יותר מאמין בה, או תפיסה שחשבת שאתה מאמין בה והוא מראה לך למה היא לא נכונה. אבל זה בדיוק הפואנטה, שהכוס שלך לא מלאה, וזה כל מה שחשוב, אתה לא מניח שאתה יודע לפני שאתה באמת מנסה להבין. עכשיו, אמרנו שנדבר על אמת מוחלטת, אמרנו שנדבר על איך אתה יודע שאתה צודק בעצם. אז האנשים היחידים, לדעתי, שוב, כל הדבר הזה זה דעות, מי עשתם דעתי, האנשים היחידים שיכולים לצדוק במשהו, שיכולים להגיע לאיזשהו סוג של אמת מוחלטת, של משהו שבטוח נכון נקרא לזה ככה, שהוא לא דעה אלא עובדה, אלה האנשים שיצאו מהמערה. כמו שאמרנו, לצאת מהמערה זה אומר להיות פתוח להשקפות של אנשים אחרים. למה? כי רק אחרי שאתה מבין את הצד השני, אתה יכול להתווכח איתו. רק אם אתה באמת מנסה להבין, רק אם אתה לא מקובע בקשר להשקפה שלך, רק אם אתה מכיר גם את צד א' וגם את צד ב', רק אז אתה יכול לדעת שצד א' הוא נכון. רק אחרי שהיית במערה ויצאת ממנה, אתה יכול לדעת שהיא קיימת בכלל. עכשיו, נכון שאתה לא חייב באמת להיות במערה, אתה יכול גם ממש להבין שהיא קיימת, לראות אותה מבחוץ, אתה לא חייב אני לא חייב להגיע לאסלאם ולא יודע, לעשות את מה שעושים שם לנשים, ולא רוצה להכיל את האסלאם, דאש וכאלה, אני לא צריך להגיע לשם ולעשות את זה כדי להבין שזה לא נכון בשבילי, אני יכול גם לראות את זה מבחוץ. אבל הפואנטה זה להבין את הצד השני, ורק ככה אתה יכול להיות בטוח שאתה צודק. אני אתן איזה דוגמה. למשל, הרבה אנשים מתווכחים איתי על זה שהם אומרים שנגיד לאכול ג'אנק פוד, אז לאכול מתוק, לאכול סוכר, זה עושה להם טוב לנשמה. כלומר, זה באמת, הם באמת מרגישים שזה טוב להם, מרגישים שזה חלק מהחיים שלהם שהם אוהבים. נכון, אני מבין למה הם אוהבים את זה. אני מבין את זה כי הייתי שם, כי הייתי מכור לסוכר בכיתה ט', אני מבין את זה כי אני יודע מה זה עושה למוח. זה מפריש הנאה רגעית, זה מפריש הורמונים שגורמים להנאה רגעית, לאכול ג'אנק, לאכול סוכר, אבל זה גורם לך להרגיש פחות טוב. אני אפילו לא מדבר על עוד 50 שנה שיהיה לך התקף לב. אני לא מדבר על זה, עזוב את זה, למרות שזה גם שיקול, עזבו את זה. אני מדבר על עכשיו, כרגע. אני זוכר איך אני הרגשתי בכיתה ט', שהייתי מכור לסוכר, שכל הזמן אכלתי סוכר. אני זוכר איך הרגשתי, אני זוכר איך הייתי, ואני זוכר איך הייתי שהפסקתי עם זה לגמרי, ונגיד, כמו עכשיו, שאני פשוט כמעט לא אוכל את הדברים האלה בכלל. ואני עכשיו פיזית מרגיש הרבה יותר טוב. אותו דבר נכון גם עם אלכוהול, עם סיגריות, עם, לא יודע, השמנה. עכשיו, חשוב לי להגיד את זה, שאני כן מאמין שיש דברים שיש בהם אמת מוחלטת, כי כיום החברה נותנת מקום להרבה יותר דעות, ומצד אחד זה חיובי, ומצד שני, אנחנו הרבה פעמים מקבלים כל דבר כטוב, זה הדעה שלו, זה הדרך שלו. מישהו שאומר שטוב לו בזמן שהוא שמן, שטוב לו להיות שמן, כלומר הוא שמח, הוא מרוצה מזה, הוא בסדר עם זה, אין בעיה שיתכחש למציאות, אין לי בעיה עם זה, אבל לא צריך לתת לזה לגיטימציה, כלומר זה אמת מוחלטת שלא להיות שמן זה פחות טוב מלהיות שמן, כאילו זה אין משהו במדע שמתווכח על זה, זה לא דעה. זה לא אומר שאני שופט אותו, שאני חושב שהוא בן אדם פחות טוב, או שזה אשמתו או משהו כזה, ברור שזה תלוי בהרבה גורמים, אבל זה כן משהו שמן הסתם צריך לשאוף לנסות לצאת ממנו. לאכול חרה זה פחות טוב מלא לאכול חרה מכל הבחינות, נכון? יש לזה יתרונות כמו שסמים, יש יתרונות, אבל זה לא משהו שהוא טוב. חשוב לי להגיד את זה, כי הרבה פעמים נתקלים בזה שכאילו דעות זה יותר מדי מקבלים אותם. אז אני כן חושב שיש אמת מוחלטת, אבל שוב, כדי לדעת אותה, אתה חייב להבין את הצד השני. עכשיו, חשוב להגיד אנקדוטה קצרה על למה זה קורה לדעתי. אני קורא לזה יותר בפרק אחר, אני חושב, אבל תשימו לב לזה, אחת הסיבות העיקריות שאנחנו אטומים ומניחים שאנחנו צודקים, זה כי אנחנו מגוננים על הדעות שלנו. ולמה זה קורה? זה כי מגיל קטן התחנכנו לחשוב שהדעות, האמונות, השקפות, הערכים שלנו, זה מי שאנחנו. ואז אם אנחנו טועים, זאת אומרת, קשה לנו להגיד שאנחנו טועים, כי אם אנחנו טועים, זה מוריד מהערך העצמי שלנו. ואז אנחנו יוחסים ללופ הזה שאנחנו בטוחים שאנחנו צודקים, וכבר דיברנו על למה זה לא טוב. אז לשים את האמונות שלנו במקום כביכול כמה שיותר שביר, כלומר, לא לגונן עליהם ולחשוב שאולי הם נכונות, אולי הם לא, בצורה מוזרה יהפוך אותם להרבה יותר מבוססות. אז זה כל מה שרציתי להגיד היום, מקווה שנהניתם, יש לכם שאלות, תמיד אשמח לשמוע מה אתם חושבים, ונתראה בפרק הבא.